יקרות, לכבוד הוא לי, אני רוצה להזהיר מראש, זהבה, שליטה, ביקשה שאני אדבר שעה. אל תדאגו, אני לא אקיים את זה. תודה רבה. כן. אבל ניתנה לי הרשות להשתפך במידה מסוימת, אבל זה לא יגיע לשעה. בסדר? אני מקווה שנמחל לי. אני חושב, תוך התייעצות, על מה ראוי לדבר בערב כל כך משמעותי וחשוב שכזה, נראה שצריך לדבר על הקשר בין האובדן שאנחנו חווים ובין ראש השנה לאילנות, לאילן שהולך ומתקרב. בעצם מדובר בעניין אחד, והתברר במהלך הדברים. ראשית כל, ייסורין באים לאדם, ונשאלת השאלה האם זה כדאי. התשובה היא לא. שאלו את רבי יוחנן, חביבין עליך ייסורין? מה הייתה משמעות השאלה, חביבין עליך ייסורין? מן הסתם, אתה מרוויח מזה. אתה יודע איזה שכר גדול אתה מקבל על הייסורין. רבי יוחנן לא קנה את הלוקש, אומר לא, לא הן ולא שכרם. אבל דבר אחד אנחנו יכולים ללמוד מדברי רבי יוחנן. א', כמו שני דברים. א', שאנחנו לא חפצים בייסורין, נקודה. ב', שיש שכר לייסורין, ואם כבר באו ייסורין, אז לנצל אותם. זה הנקודה הייתי אומר, המשמעותית, כל אחד מאיתנו עובר ייסורים מגדולים, או גדולים מאוד, או קטנים, אבל ייסורים יש. והשאלה מה עושים איתם? אז קודם כל צריך לדעת, ייסורים זה ייסורים, ואנחנו לא רוצים אותם. כשנשאלת השאלה, אם יש שכר לייסורים, אז למה לא לקבל אותם באהבה? למה לא לשמוח בייסורים? התשובה היא פשוטה. כי היה אפשר בלי. כלומר, אותם הישגים שהייסורים מביאים לנו, הם הישגים שאפשר להשיג אותם גם כן בלי הייסורים. לא להתמכר לייסורים. באו, תשתמש בהם. ואז צריך גם להיזהר מטעות מצויה. שהיא לומר, זה לא ייסורים, הכל טוב. לא, זה לא נכון, לא הכל טוב. איך אני יודע? רבי עקיבא אמר, קל דעביד רחמנה, מה הוא אומר? לטב עביד. אם זה לטב, זה הופך, זה יהיה טוב, סימן שעכשיו זה רע. גם מה שאמר רבו רבי נחומיש גמזו, נחומיש גמזו אמר, גם זו לטובה. אז מה זה זו? זה הרע. כלומר, הרע זה רע. הסבל זה סבל. לא להתבלבל. אבל מצאנו בכל זאת, אחד מגדולי החסידות, רבי זושא מאניפולי, שאומר, רבי זושא מאניפולי היה ידוע כבעל ייסורין. מה? נו, אתה רואה? ואחר כך אומרים שאין השגחה פרטית. נו, היורטייט שלו היום, בית שבט, ו... רבי זושא מאניפולי היה ידוע כבעל ייסורין, ופעם היה איזה יהודי שהיו לו גם כן ייסורין, ואמרו לו, לך לרב זושא, הוא יסביר לך איך מתמודדים עם ייסורין. הגיע הבחור הזה לרב זושא, ואז רבי זושא אומר לו, סליחה, אבל כנראה לא שלחו אותך למקום הנכון, כי לי אין ייסורין. צריך להבין, מה זאת אומרת לי אין ייסורין? וכי לא היו לו בעיות, היה לו כנראה חבילה גדולה. אלא שהייסורים האלה לא פגעו בדבר החביב לו ביותר. מהו הדבר החביב לו ביותר? אמרו הקדמונים, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? כלומר, בסופו של דבר, אם האדם, אם כל הייסורים, יש לו עדיין יכולת של דעת השם, אז כל השאר, זה אומנם ייסורין, וזה אומנם כואב, אבל זה לא שערוריה. וזה בדיוק מה שהרמב״ם אומר על ספר איוב. עכשיו, הדברים שאומר הרמב״ם על ספר איוב, הם קשים לשומע. יש פה תמונות קשות, ואם יש פה מישהו רגיש, אז לצאת עכשיו. כי הרמב״ם במורה נבוכים אומר כך. יש אנשים שברגע שפגעו להם בממון, הם מתקוממים כלפי מעלה. מה זה צריך להיות? יש כאלה שאומרים, זה רק ממון. יש כאלה, עכשיו כאן התמונות הקשות, אז מי שרוצה שיצא עכשיו, אומר, יש אנשים שברגע שפגעו להם בילדים, אז כבר יש מרד כלפי שמיים. ויש כאלה שאומרים, זה רק ילדים. ויש כאלה שבסדר, מוכנים לסבול את אובדן הממון, אובדן הבנים, אבל אם זה פוגע להם בבריאות, אז כבר זה בלתי נסבל. וזה בעצם שלושת הניסיונות שהיו לאיוב. עבד לו הממון, עבדו לו הבנים, עבדה לו הבריאות. ואז הוא התחיל להתקומם נגד הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, בסדר, הוא היה צדיק. ואז אפשר להבין שיש לו קושיה, צדיק ורע לו. הוא היה באמת צדיק. אבל אומר הרמב״ם, לא כתוב שהוא היה חכם. כי אם היה חכם, לא היה מתלונן. ככה אומר הרמב״ם. למה? לפי העיקרון, דעת קנית, מה חסרת? עכשיו צריך להבין קצת יותר לעומק את הדבר הזה. אם אנחנו נקבל את זה שהייסורין זה לא חשוב, מה שחשוב זה לדעת את השם, אז זה רק מגדיל את השאלה, אז למה יש ייסורין? זו שאלה גדולה. יש כאלה שכתבו שיש ייסורין של אהבה. הרמב״ם אומר, ייסורין של אהבה? לא מצאנו דבר כזה, לא בתנ״ך ולא במשנה, אלא אצל מעט מחכמי התלמוד. ואין הלכה כמותם, אין דבר כזה, אומר הרמב״ם, ייסורין של אהבה. אין, לא קיים. השאלה, למה הרמב״ם קורא ייסורין של אהבה? ייסורין של אהבה, אומר הרמב״ם, זאת המחשבה שאדם שלא עשה שום דבר רע, הוא בסדר גמור, הוא צדיק, רק כדי להגדיל את שכרו לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא מביא לו ייסורין, כדי שכשהוא יתגבר, יהיה לו יותר שכר. הוא אומר הרמב״ם, זו מחשבה שאין לה מקום בכלל. אז זה אכזריות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר למישהו, שיעשה את זה בלי ייסורין. לכן אומר הרמב״ם, המושג ייסורין של אהבה, נעודת מיעוט, ואין הלכה כמותה. אין דבר כזה ייסורין של אהבה. בסדר. אבל בכל זאת, אגב, הוא מביא כראיה גמרא במסכת שבת. יש רק בעיה אחת, שבמסכת ברכות משתמע שזה מקובל שיש ייסורין של אהבה. אם אדם באים עליו ייסורין, יפשפש במעשיו, לא מצא יתלה בביטול תורה, לא מצא יתלה בייסורין של אהבה. אז יש דבר כזה. אז צריך להבין, כנראה יש שני סוגים של ייסורין של אהבה. תרי גבני ייסורין של אהבה הווה. יש ייסורין של אהבה שלא קיימים לפי הרמב״ם, שזה כדי להגדיל שכרו. אבל יש ייסורין של אהבה, זה הייסורין שעושה לנו האהבה. כלומר, איך כתוב? עזה כמוות אהבה. חולת אהבה. אז יש לפעמים שאהבת השם מביאה לידי ייסורין. הכיצד? אם מסתכלים בספר יוב, רואים אדם, שבאמת יש לו כל טוב. יש לו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, 500 צמד בקר, 500 אתונות, ועבודה רבה מאוד, 7 בנים, 3 בנות. וואו, הוא מסודר הבן אדם הזה. ומה עם הקדוש ברוך הוא? גם הקדוש ברוך הוא מסודר. כל שבוע הוא מקבל את העולות. ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, ברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם כן כלול בניהול החשבונות של איוב. הוא מסודר, הוא מקבל את הצ'ק השבועי שלו, עולות. בעצם, מה יש בעולמו של איוב? יש הרבה, יש. מה אין בעולמו של אין, של של איוב? אין. חסר לו אין. מרוב שהוא מפוצץ ברוב יש, בכל טוב, ואפילו האלוהים שלו מסודר אצלו, אז הוא לא פונה אל האינסוף. וזה, את זה אומר השטן. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? אתה בא להוסיף לאיוב משהו שאין לו, את העין. חסר לו לאיוב חיסרון. חסר לו חסר. ובעצם, זה מה שאומר אחר כך השטן, אחינם ירא איוב אלוהים, הלו אתה, מה המשך? זוכרים את זה מתשע באב, נכון? מתשע באב קוראים את ספר איוב. כולו. מה, לא קוראים את שם? ודאי, מה? אני רציתי שכמו בבית כנסת שלי, כולם עושים את זה. כן? השטן אומר, הלא אתה סחת בעדו ובעד ביתו. מה זה סחת? מלשון? סחחה. מה זה? אתה סחת, אתה שמת עליו תקרה. סחת בעדו ובעד ביתו. מעשה ידיו ברחת. ומקנהו פרץ בארץ. אז הוא לא מכיר אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אני רוצה לקיים שיחה אישית עם איוב. איך עושים? יש הרבה מסכים בין הקדוש ברוך הוא לבין איוב. אז הקדוש ברוך הוא קודח. לא יודע, פעם לא היו הרדמות אצל הרופא שיניים. אתם יודעים מה זה אומר. כן? איזה הקדיחה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא קודח. איוב אומר, זה לא בסדר. אני לא עשיתי שום דבר רע. אומרים לו החברים, אתה יודע, איוב, יכול להיות שיש לך איזה משהו לא בסדר, איזה עוולה שלא טיפלת, אולי לא נתת כסף לצדקה, אולי לא היית נחמד עם השכן, אולי איזה משהו. איוב אומר, אתם מדברים שטויות, זה לא נכון. אני צדיק גמור. אז אולי זה כדי שיהיה לך עולם הבא יותר טוב. אומר איוב, איפה המצאתם את זה? ואז בא צופר ענם, זה אליפז ובלדד. בא צופר, אומר, אתה יודע, דרכי ההשגחה נסתרות, מי אנחנו, לא מבינים. אומר לו, יוב, אז אולי תשתוק. בקיצור, יוב מסרב לקבל את ההסברים של החברים שלו. גם ההסבר של אליהו בן ברכאל, שבו הוא אומר, אתה יודע, יכול להיות שאתה גלגול, ואתה משלם עכשיו על מה שהיה בגלגול הקודם. כן, כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להציל נפשו מנשחת לאור באור החיים. אולי זה מה שקרה לך. יוב מנומס, הוא לא מגיב לדברי אליהו בן ברכאל, הוא גם לא דוחה ולא מקבל. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוק טוק, אני פה. אומר יוב, וואה, בשביל זה באת. עכשיו אני מבין הכל. לשם האוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך. על כן אמאס וניחמתי על האפר ואפר. כלומר, עכשיו אני מבין מה קרה. רצית לדבר איתי. עכשיו, נתאר לעצמנו שיוב היה מגיב כמו בחור דתי טוב. והוא היה אומר לאליפז התימני, ההסבר שלך ממש מספק אותי. או לבלדד, או לצופר. ואז מה היו עושים? היו עושים אזכרה לעשרה הבנים של איוב, השבעה בנים של איוב ושלוש בנות, והיו אומרים, תודה רבה לכבוד הרב אליפז התימני שכיבד אותנו בנוכחותו ואמר דברי תורה נפלאים, ולרבי אלדד שפיו מפיק מרגליות, ולצופר הנעמתי שהחכים אותנו, והיו עושים השכבה. לילדים של איוב. כולם היו לוקחים כיבוד, מברכים בורא פרי העץ וזה, הולכים הביתה. ואז מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר עם איוב. היה אומר לו, אתה קיבלת את ההסברים שלהם, אתה לא צריך אותי. יוב לא קיבל. אמר, אני לא מסכים לקבל את זה. עכשיו, האם זה אומר שההסברים לא נכונים? יכול להיות שהם נכונים, אבל הם לא נועדו ליוב. הרמב״ם אומר דבר מפתיע. זה קורא לו תמונות קשות, אבל זה דבר מפתיע. הרמב״ם אומר, דברי אליפז הם דעת תורתנו. אליפז דעת תורתנו? אני לא מבין, אבל הקדוש ברוך הוא נגלה אל אליפז ואומר לו, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אומר הרמב״ם, זה בגלל שאין מרצין לאדם שבשעת כעסו. כלומר, איוב היה בצער, אל תבלבל לו את המוח. אבל אליפז צודק. באמת? עד כדי כך זה רק בעיה של נימוס? כל ספר איוב נפטר על ידי בעיה של נימוס? זה לא יפה לדבר בשעה שאדם מצטער? אלא כנראה, אני עכשיו אגיד משהו שמתבקש מהרמב״ם, אבל אל תסכלו אותי. הרמב״ם אומר דבר פשוט. יש דעת התורה ויש דעתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? דעת התורה נועדה לצופים. אני רואה מישהו סובל, אני שואל את עצמי, למה? אז אני קורא בדברי אליפז, אני קורא את הרמח"ל בספר דעת תבונות, אני קורא כל מיני דרשות שמסבירות למה אדם פלוני סובל, ואני קורא בפירוש בני אהרון על שער הגלגולים של הרב אגסי, שגם כן מסביר דברים כאלה. בוודאי, שמעתם על זה. אני קורא, כן? אני לא האיש שסובל. אני האדם שרוצה הסברים. מה קרה? אתה רוצה משהו? טוב. אז אני האדם שרוצה הסברים. אז התורה מספקת לי הסברים. הנה, קבל, יש חבילת הסברים, כך. אבל איוב אומר, אני במצב נפשי ששום הסבר לא נכנס לי ללב. למה הקדוש ברוך הוא ברא מצב כזה בנפש? למה הקדוש ברוך הוא ברא בנפש של האדם מצבים שבהם ההסברים לא מספקים אותו? סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר משהו אחר לסובל. ולכן אסור להתערב. פעם שמעתי וורט יפה. למה האבל אינו עומד לפני תלמיד חכם? כן? בא תלמיד חכם, כולם צריכים לעמוד. האבל לא עומד. בגלל שהוא התלמיד חכם. כלומר, באותה שעה הוא לומד סוגיה שרק הוא יכול להבין. ולכן אסור להתערב בה. וזה מה שקורה לאנשים כמו איוב. מובן? טוב. זה כדי, כל מה שאמרתי, דיברתי קצת בקצרה בינתיים, זה כדי שנבין מה המסגרת הכוללת. מה תורת משה אומרת על האיסורים. לכן, יש זהירות גדולה שצריכה להיות כאשר באים להסביר את האיסורים של האדם. האיסורים, תסביר את זה לחבר שלך, אל תסביר את זה למי שנמצא בתוך החוויה. עכשיו אני רוצה להסביר. מה זה מי שנמצא בחוויה? זה לאו דווקא מי שנפגע ישירות. אני זוכר פעם למדתי על בשרי טעות פדגוגית שעשיתי. מותר לספר? או שזה לשון הרע על עצמי? לא, אני חושב שיש מה ללמוד. פעם נתתי שיעור בפני בנות אולפנה. אני רוצה להגיד לכם, הם לא היו בשואה. הבנות לא היו בשואה. ביקשו שאני אבוא לדבר על השואה. וגם הייתה שמה מורה, שהייתה בגיל 23, משהו כזה. גם היא לא הייתה בשואה. ואז, באבונותיי, נתתי הסבר לשואה. ואז המורה אמרה, זה כל כך פשוט לך? התחילה להתפרץ בבכי ויצאה מהכיתה. כלומר, האדם שצריך להיזהר מלתת לו הסברים, הוא לאו דווקא מי שחווה את החוויה, אלא מי שזה נוגע לליבו. וכאשר אנחנו שומעים סיפורים, לפעמים זה נוגע לליבנו, גם אם אנחנו לא הנפגע הישיר. לכן פה, יש פה הרבה מה ללמוד. אפשר לומר שהייסורים באים ללמד אותנו סוגיות שאנחנו לא מסוגלים ללמוד אותן באופן רציונלי. זה גמרא מפורשת במסכת סנהדרין, ש חזקיהו מלך יהודה לימד את בנו מנשה, שאחר כך היה מלך יהודה, לימד אותו במשך 16 שנה. כן, יש חפיפה. 16 שנה עד שנפטר חזקיהו ומנשה מלך במקומו. וזה לא עזר כלום. מנשה היה גדול הרשעים במלכי ישראל, במלכי יהודה. אבל שעה אחת של ייסורין בכלא בבבל, זה יחזיר אותו בתשובה. מה זה אומר? זה אומר שביסורין יש משהו שנוגע בגופו של אדם. מה זה גופו? הרב ציודה מסביר בנתיבות ישראל, גופו זה לא הגוף, הבשר, אלא גופו במובן של גופה דעובדה, עצמיותו של האדם. כי יש דברים, לפעמים השכל שלנו לא עובד טוב, אז עם קצת חוכמה מיישרים את השכל. לפעמים הדמיון, לפעמים הרגש, לפעמים הגוף, לפעמים הרגש. יש הרבה דרכים לתקן אותנו. אבל לפעמים מה שצריך תיקון זה העצמיות. ולעצמיות אין לנו מגע. הייסורים באים והם משנים את עצמיותו של אדם. אז אני רוצה להבין פה משהו, מה קרה ליוב? האם יוב, אני חוזר ליוב, האם יוב חטא? חטא? לא. הכוונה הוא לא חטא במעשים. החטא שלו הוא משהו אחר לגמרי. הזהות שלו עוד לא הושלמה. ואז כאשר באים הייסורים על יוב, הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא ומבין. הוא מבין, לכאורה זה מאוד מוזר מה שכתוב בסוף הספר. יוב אומר, עכשיו שאתה מדבר איתי אני מבין. מה אתה מבין? הוא לא מסביר לו כלום. כן? הוא רק שואל אותו שאלות, איפה היית ביסדי ארץ וכו'. אבל יוב אומר, אני מבין. הוא מבין את הפגישה המיוחדת שיש כאן. במילים אחרות, היסורים שינו את הזהות. במילים אחרות, כשאנחנו מקבלים יסורים, אנחנו צריכים לתפוס את ההזדמנות. לעבור שינוי. אז זה מה שאמרנו, יסורים של אהבה, זה האהבה שהשם אוהב אותנו. לפעמים, קדיחת חורים זה כואב, אבל נפתח הפתח. צריך לדעת להשתמש בפתח הזה. ונשאלת השאלה, הרי לכאורה אמרו חכמים, אין מיטה בלא חטא, אין ייסורים בלא עוון. אבל יש לפעמים שאנשים מתים בלא חטא. יש גמרא מפורשת, ארבעה מתו בעטיו של נחש. הנחש הקדמוני, הוא זה שהביא מיטה על כל החיים, ולכן יש לפעמים, יש מי שמת בעטיו של נחש, ארבעה. ויש לפעמים כאלה עוד יותר מנהלים. בהלוויה של רבנו משה קורדוברו, הרמק, ככה מספרים, לא יודע אם זה נכון היסטורית או לא, יש ויכוח בין החוקרים, אבל אומרים שהאריזל הספיד את הרמק. ומה הוא אמר עליו? הוא אמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. יפה, לא? הספד יפה לרמק. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. אחר כך הסביר הארי. חטא פירושו חיסרון, כמו להחתי, להחתי את המטרה. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות. אין סיבה שהוא ימות, כי לפי המשפט הוא צדיק. אז יש חטא משפט מוות. אין פה סיבה למשפט מוות. והוא מת. ותלית אותו, כלומר אתה צריך לתלות את מותו על עץ הדעת שאכל ממנו אדם הראשון. זה הדרוש שלו. כן? אגב, אם כבר, אני רואה שאתה נהנה מהדרוש, אז אני אזכיר עוד דרוש שהיה להרמה. רבנו משה איסרלס נשא לאישה את הבת של רבי שלום שכנו. והיא מתה. והוא הספיד אותה. והוא אמר, פיקדו את הארורה הזאת וקברוה, כי בת מלך היא. ככה הוא אמר. פיקדו את הארורה הזאת וקברוה, כי בת מלך היא. על מי זה נאמר? על איזבל, מלכת ישראל. כן? אז לא הבינו. אז הוא אמר, הארורה זה הארורה האדמה. כן? הרי על מי נאמר ארורה בתורה? ארורה האדמה. פיקדו את הארורה, כלומר, צריך לפתוח את האדמה, וקיברוה את מי? בת מלך, היא הבת של רבי שלום שכנו. אחרי כמה זמן, חזר הרמה אל רבי שלום שכנו, אמר, אני רוצה להתחתן עם הבת השנייה שלך. כן, הבת הראשונה מתה, אני רוצה להתחתן עם הבת השנייה. אמר לו, לא. למה לא? בגלל מה שאמרת בהספד. מה לא בסדר בהספד? זה דווקא דבר טוב. אמר, אם בשעה שאתה קובר את אשתך, אתה מצליח לעשות פלפולים כאלה, אז יש בעיה איתך. כן. אז כך שאם אתה נהנה, צריך לדעת שאולי יש גבול. אבל הארי, כנראה, לא אכפת לו ממה שאומר רבי שלום שכנו. הוא כן אומר את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להבין משהו. מה זה ותלית אותו על עץ? ראיתי דרוש של הרבי מלובביץ'. הוא הסביר מה ההבדל בין מה שאמר הארי על הרמק לבין מה שהגמרא אומרת על ארבעה שמתו ביתו של נחש. אומר הארי, הנחש, מה הוא רצה? הוא רצה שהאדם יאכל מעץ הדעת. אבל עץ הדעת היה קיים לפני כן. אם לא היה עץ הדעת, לנחש לא היה מה לדבר. אבל יוצא לפי זה שאלה שמתו ביתו של נחש זה מדרגה נמוכה, אחרי שיש עץ הדעת. והרמק ותלית אותו על עץ, כלומר על עץ הדעת שקיים, זה המקור לאפשרות שהרמק ייפטר מן העולם. אז יש אנשים שאנחנו תולים אותם על עץ. מה זה עץ? עץ זה אדמה שהפכה לחיים. זה לא סתם אדמה. המינרלים הופכים בסוף למשהו שחי וצומח. ולכן יש לנו חג, ראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן, יפה, אבל יש פה בעיה בראש השנה לאילן. יש מנהג ישראל בראש השנה לאילן לאכול פירות. זה לא יאומן. הדבר האחרון שהייתי עושה ממנו חג זה אכילת פירות. כי הרי כל הצרות של העולם, ממה זה התחיל? מזה שיש אדם אחד שאכל פרי. אז תשתוק, אל תעשה מזה חג. כן, זה מין דבר זה. כן? אלא, מה? מה אתה אומר? נשמע באוכל, אבל זה לא נעים. אני אוכל פרי, אני נזכר בעץ הדעת. כל הצרות התחילו. אדם הראשון מקפיד עליי. אומר, מה זה צריך להיות? אתה אוכל פרי? תסתיר את זה. אלא מה? מה היה הציווי של אדם הראשון? הציווי הראשון היה שהוא חייב לאכול מעץ הדעת. נכון? שנאמר, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה כל עץ הגן? צריך לאכול מכל הפירות. אז זה כולל גם את עץ הדעת? יותר מזה, אם הוא לא יאכל מעץ הדעת, הוא עבריין. מצוות עשה, תאכל מעץ הדעת. יש רק בעיה אחת, יש פסוק אחר, אולי אתה מכיר, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. זה מצוות? לא תעשה. מה עושים כשיש עשה ולא תעשה? מי גובר? עשה דוחה לא תעשה, אז הוא אכל, זה בסדר גמור. נכון? הוא היה צריך לאכול. עשה דוחה לא תעשה. אבל זה לא לגמרי מדויק, לא תמיד עשה דוחה לא תעשה. במקרה הזה, הכתוב בעצמו מיישב בין העשה לבין הלא תעשה. מה אומר הכתוב? אתה תאכל מעץ הדעת, בסדר. אבל תדע לך, אם אתה אוכל אתה מת. ולכן אל תאכל. ביום אכולך ממנו תמות. אז מה הפתרון? תיקח תרופה נגד מוות, ואז תאכל. יש תרופה כזאת? עץ החיים. זאת אומרת, היית צריך לאכול מעץ החיים תחילה, ואחר כך מעץ הדעת. זה הטעות. הוא רצה לאכול מעץ הדעת בלי לאכול מעץ החיים. אם כן, הוא הלך. בעצם חטאו של אדם הראשון, הוא הלך לאקדמיה לפני שהוא הלך לישיבה. זה הבעיה. תאכל קודם כל מעץ החיים. אחרי זה תלך לעץ הדעת. עכשיו יותר מזה, אם אחרי שהוא אוכל מעץ החיים הוא לא רוצה את עץ הדעת, הוא מואס בדעת. אז זה חמור יותר. כן? בגלל ש... הוא בעצם מחלק את עולמו של הקדוש ברוך הוא בין חיים לדעת. על זה יש באורות התורה. הרב זצ"ל מדבר על זה שמי שרוצה רק תורה בלי הידיעות החיצוניות, על זה נאמר, עם נבל ולא חכם. ככה הוא כותב. אבל, בסדר, אז בואו נחזור עכשיו לנושא של עץ הדעת. אז מה צריך אדם הראשון לעשות עכשיו? מה קרה לו באמת באותו יום שהוא אכל מעץ הדעת? מה? הוא מת. נכון? ביום אכולך ממנו, מות תמות. אז הוא מת. מה זאת אומרת שלמות? הוא הגיע לעולם הזה. ואז מה הוא צריך לעשות בעולם הזה? לאכול מעץ החיים. ואחרי זה מעץ הדעת. באיזה תאריך זה היה שהוא הגיע לעולם הזה? הוא אכל בראש השנה. הגיע לעולם הזה, בית בתשרי. הוא נופל בדיוק בעשרת ימי תשובה. זה הזמן לעשות תשובה. ואז, מה הוא עושה ביום הכיפורים? אוכל מעץ החיים. הרי למה יש לנו יום הכיפורים? מה קרה ביום הכיפורים שכל כך הופך את היום הזה לחשוב? קיבלנו את התורה, נכון? קיבלנו את התורה ביום הכיפורים. אז זאת אומרת שביום הכיפורים אנחנו אוכלים מעץ החיים. מה הוא צריך לעשות מיד אחר כך? אחרי יום הכיפורים? לאכול. איזה עץ זה היה? חז"ל אמרו, עץ הדעת זה היה אתרוג. אז לכאורה הוא צריך לאכול אתרוגים. לא, הוא לא יכול. למה? כי יש איסור דה רבנן לגעת בו. מי גזר את האיסור דה רבנן? מי גזר שלא לגעת? לא, השם אמר לא לאכול. מי גזר לא לגעת? חווה. אז יש איסור דה רבנן שצריך לבטל. אז צריך קודם כל, ולקחתם לכם לגעת. ולקחתם לכם פרי עץ הדעת. מה שקורה אחר כך, צריך לנענע. כמה ימים? שבעה. מתי אוכלים את האתרוג? המשנה אומרת שתינוקות של בית רבן נושכים באתרוגים בשביעי של חג, שלא ברצון חכמים. למה תינוקות הם אוכלים שלא ברצון חכמים? כי אין בהם חטא, להם אין סיבה לאסור. וזה לא בלשון חכמים, כי אין להם חוכמה. אבל המבוגרים לא אוכלים את האתרוג בסוכות. אז מתי הם כן אוכלים אותו? בט"ו בשבט עושים ריבת אתרוגים, נכון? מנהג ישראל, ריבת אתרוגים, אוכלים בט"ו בשבט. מה יש בין סוכות לבין ט"ו בשבט? חורף. מה עושה חברה חקלאית בחורף? היא לא עושה שום דבר. נשארת בבית. מה עושים בבית? לומדים תורה. מה זה ללמוד תורה? מפנימים את עץ החיים. גמרת עם עץ החיים, עכשיו אפשר ומצווה לאכול מעץ הדעת. לכן אוכלים אתרוגים בראש השנה לאילן. מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו שני איסורים. אז הגמרא שמה דנה אם זה היה באחד בשבט או בט"ו בשבט, תלוי אם הוא פסק כבית הלל או כבית שמאי. אבל זה אומר שמכאן ואילך מתחילים לתקן את חטא אדם הראשון. כלומר, ט"ו בשבט זה תיקון המוות. אבל אמרנו שזה אחרי החורף. לא יודע אם שמתם לב, וט"ו בשבט לפעמים קר. אז עדיין החורף לא לגמרי יצא. אבל, ולכן אפשר רק בשלב הזה לאכול רק פירות. אחרי חודש אפשר כבר לשתות יין. זה פרי שיוצא מן הפרי. וזה חג הפורים. אבל עדיין בשר אתה לא יכול. אתה לא יכול לקדש בשר. כי אתה צריך לשפוך דמה של בהמה מסכנה שלא עשתה כלום כדי לאכול את הבשר. צריך עליונות מוסרית. תחכה עד פסח. בפסח יש כבר קורבן פסח. כך שאפשר לראות שהיציאה מהחורף, מהגלות של החורף, היא יציאה הדרגתית. ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן. שנאמר, ט"ו, ט"ו, ט"ו. עכשיו, נקודה חשובה. מתי נגמר היום? בסדר, מתי נגמר הלילה? יש בזה שלוש דעות. יש כאלה שטחיים, הם רואים, כשהשמש עולה, סוף הלילה. יש כאלה שאומרים, לא, אני כבר רואה את סוף הלילה בעמוד השחר. ויש כאלה שאומרים, לא, אני רואה את זה כבר בחצות לילה, המקובלים. בחצות לילה, כדור הארץ מתחיל לפנות אל האור. זה כנגד שלושת התאריכים האלה. מי שרוצה שהכל יהיה ברור, מחכה עד פסח, רואה את האור עולה. ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. ויש כאלה שאומרים, לא, למנצח על הילד השחר, זו אסתר. הוא כבר באדר כבר רואה את אור הגאולה. התחלת עד הגאולה. ויש מי שרואה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ולכן כשהוא רואה את ההנצה של השקדיה פורחת, הוא כבר הוגג את סוף החורף. זה תלוי מי אתה. אם אתה מבעלי הסוד, או סתם רק ציוני דתי, או שאתה באמת רוצה לראות גאולה שלמה כדי לשמוח. בסדר? אז זה שלושת הממדים האלה. אבל דבר אחד אנחנו לומדים מזה. אנחנו לומדים שכדי לצאת מן החורף, צריך להסכים לצמוח. לצמוח, בהתחלה באילנות, אחרי זה ביין, אחרי זה בבשר. בעצם, החושך של החורף מלמד אותנו שאנחנו צריכים עכשיו מכאן ואילך לצמוח. וזה החטא האפשרי של בעלי תשובה, הוא שהבעל תשובה מסתכל כל הזמן על העבר. ואני, לפחות בניסיון שלי בתור מחנך שנים, כשמישהו אומר, אני רוצה להתייעץ איתך, אבל כדי שתבין אותי אני צריך לספר לך את החיים שלי, אני יודע שאין לו תקווה. אם מישהו אומר, שמע, כבוד הרב, אני רוצה לדבר איתך על איזה בעיה שיש לי, אבל כדי שתבין אותי אני אספר לך מה שקרה לי בעבר. אני מבין שאין לו תקווה. למה? כי הוא כל הזמן מסתכל על העבר. בדרך כלל אני אומר, אני לא רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע מה אתה הולך לעשות. מה שהיה, היה. לפעמים הם מתעקשים. ואז אני מוכיח להם שזה היה מיותר. כלומר, אם אנחנו רוצים לכבד את זכרו של צבי יהודה שלנו, אנחנו צריכים לדעת שהדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות למענו, זה להסתכל על העתיד ולצמוח. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.